רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
תודה רבה שהצטרפתם. היום איתי אופרי שפר גילת, היא לרנינג פרטנר בריסקיפייד, ואנחנו הולכים לדבר על איך לבנות בוטקאמפ פנים ארגוני, ואני הולך לחקור אותה ממש לעומק על כל דבר קטן שם, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד וליישם גם בארגונים אחרים, בתקווה שנלמוד כמה שיותר. אבל קודם כל, אופרי, אני אשמח שתציג את עצמך קצת גם למי שלא מכיר גם אותך וגם את ריסקיפייד.
כן, אז קודם כל, היי, איזה כיף, ממש מתרגשת. אני אופרי, אני פסיכולוגית קוגניטיבית, מתמחה בלמידה ארגונית, אני נשואה לגומה ואימא של יזהר. יש לי הרבה רקע וניסיון בכל מה שקשור ללמידה, עוד מימי תנועת הנוער, דרך הצבא, אחרי הצבא, לימודי התואר. אני כבר שנים מפתחת למידה, מעבירה סדנאות, מנחה דוברים להרצאות ועמידה מול קהל. עבדתי 3 שנים בלוטם כיועצת למידה ומנהלת פרויקטים ביחידת הדיגיטל, ובשנה וחצי האחרונות אני עובדת כלרנינג פרטנר בריסקיפייד. ריסקיפייד זו חברה שמספקת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית לכל מיני חברות אי-קומרס, וככה היא עוזרת להם להבחין בין עסקאות שנעשות באינטרנט, עסקאות שהן לגיטימיות, לבין הונאות בכרטיסי אשראי. יש לנו הרבה לקוחות מאוד מוכרים, כמו בוקינג, פרדה, קיקו מילאנו, ואני שם לרנינג פרטנר.
סופר מעניין, כלומר, גם סופר מעניין מה שריסקיפייד עושים, וכאן אנחנו רואים שבעצם מדובר בארגון הייטק, סטארט-אפ שקפץ, עשה כמה סבבים, והוא מספק עכשיו שירותים בחווי עולם. אני כן אצלול רגע לנושא של הפרק, שהוא סופר מעניין. לפני של למה לעשות את זה, מה זה בוטקאמפ למי שלא מכיר?
אז בוטקאמפ זה תוכנית הכשרה פנימית, שבאה לגשר על פערים בידע, בכישורים, בעיקר בניסיון, וככה בעצם אתה יכול להביא לתוך הארגון אנשים טלנטים, אנשים מוכשרים, אבל שיש להם איזשהו פער, ולהכניס אותם, להכשיר אותם פנימית, ולשלב אותם בצוותים בתוך הארגון. זה בגדול.
כן, אבל מה זה שונה מאונבורדינג רגיל, או כל תוכנית הכשרה רגילה לכניסה לתפקיד?
אוקיי, זו שאלה טובה. אונבורדינג, לפחות איך שאני רואה ומגדירה, אונבורדינג זה להכניס את העובד לארגון, או עובדת לארגון. כלומר, הדגש הוא, בואו תכירו את הארגון, את המבנה, את המוצרים, את תהליכי העבודה וכן הלאה. בוטקאמפ הוא רגע לפני שאתם מכירים את הארגון, בואו נלמד אתכם על כל מיני, לצורך העניין בעולם תוכן שלנו, על טכנולוגיות שאולי לא למדתם בתואר, כנראה לא למדתם בתואר, ואנחנו בריסקיפייד כן משתמשים בהם, אז בואו נלמד אתכם על הטכנולוגיות, בואו ניתן לכם להתנסות בהם, בואו נשפשף קצת את הניסיון שלכם, כדי שכשתיכנסו לצוותים זה יהיה יותר חלק, ולא תתקלו באמת בפערים האלה בניסיון.
לי זה ממש כאילו, אתה יודע, כמו תרגום חופשי כזה של בוטקאמפ מאנגלית לעברית, זה ממש טירונות. כלומר, אנחנו עושים להם טירונות על הידע הבסיסי והטכנולוגיות הבסיסיות שממש הם צריכים כדי לבצע את תפקידם, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית מרוכזת. אני חושב שזה גם חלק מעין, אולי זה השוני גם. ופה, אתה יודע, זה גם אומר, למה שארגון ירצה לעשות טירונות? למה לא להביא אנשים שכבר יש להם את הידע והמומחיות הספציפית הזו? אולי יש פערים, כמובן, מה שאנחנו עושים בתוך הארגון לבין מה שהם לומדים בחוץ. אבל למה לארגון לעשות בוטקאמפ?
אז קודם כל ברור שבעולם אידיאלי היינו מאוד שמחים למצוא בדיוק את האנשים שיש להם בדיוק את הניסיון שאנחנו מחפשים, ולקבל המון המון קורות חיים כאלה ורק לבחור את מי שהכי מתאים לנו. אבל במציאות זה לא ממש ככה, ואנחנו כמו הרבה ארגונים אחרים בכל רגע, בתעשייה, בכל רגע נתון יש לנו הרבה מאוד משרות פתוחות שאנחנו מחפשים אליהם אנשים, ומאוד קשה למצוא. חשבנו על כל מיני דרכים יצירתיות שיעזרו לנו להתמודד עם המשרות הפתוחות האלה ולמצוא את האנשים המתאימים, והבנו שיש קהל מאוד גדול, אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים מאוד מוכשרים, מהנדסות ומהנדסים, שעכשיו סיימו את התואר שלהם, אבל אין להם עוד מספיק ניסיון כדי להיכנס אפילו למשרת ג'וניור. תואר במדעי המחשב זה תואר מאוד עמוס, ולא כולם מצליחים לעבוד במהלך התואר. אז זיהינו את זה כאיזושהי הזדמנות, והבנו שאנחנו יכולים להיות עבורם מקפצה לתוך התעשייה, והם עבורנו יכולים להיות באמת כוח אדם איכותי שנשלב בארגון שלנו. אז זו הסיבה שעשינו את הבוטקאמפ הזה, כדי באמת להגיע לכוח אדם איכותי.
אני חייב להגיד שזה אתגר אבל מטורף, שאני אומר לעצמי, יש המון משאבים שאתם הייתם צריכים להשכיב פה, כדי שזה יקרה. כלומר, מלא מומחי תוכן, אנשים שהזמן שלהם מאוד יקר מהארגון, מוקדי ידע, צוות פיתוח, ההכשרה ממש האינטנסיבית הזאת של צוותים ומדריכים פיזית שנמצאים, או אונליין, whatever, איך שעשיתם את זה, זה המון המון תשומות של הארגון. ואני אומר לעצמי, זה שווה את זה מבחינה כלכלית? כלומר, איך אתם בודקים את החזר ההשקעה של זה?
תמיד לגייס אנשים זה דבר יקר. להכניס אנשים לארגון זה דבר יקר, שעולה הרבה מאוד כסף. וכאן העדיפות שלנו הייתה למצוא משהו שהוא באמת מדויק לנו, ואפילו אולי קצת שיהיה לנו יותר שליטה על מה הם יודעים ובאיזה אופן הם לומדים את הדברים, מאשר לגייס משהו שהוא לא עד הסוף מתאים לנו. וברגע שפתחנו את זה לאנשים באמת שהם עם פחות ניסיון, אז היה מגוון מאוד מאוד גדול של אנשים שהגיעו אלינו, היה 1,000 קורות חיים שהוגשו. אז KPI ספציפי או החזר השקעה, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית זה לא משהו שבאמת מדדנו, אבל מה שכן מדדנו זה את ההשתלבות שלהם בצוותים, ואת צביעות הרצון מהם בתוך הצוותים, ועד כמה מהר זה קרה. ושם היה באמת, עמדנו במה שהצבנו לעצמנו, וצביעות הרצון הייתה מאוד גבוהה, והם מהר מאוד השתלבו בצוותים. אז מבחינתנו החזר ההשקעה היה גבוה, וכן הייתה כאן איזושהי השקעה חד פעמית, אבל שבנינו איזושהי תוכנית שאם וכאשר נרצה לעשות את זה שוב בארגון, אז יש לנו אותה, את התוכנית הזו מוכנה, וכמובן שבפעמים הבאות התשומות יהיו פחות גבוהות ממה שעכשיו השקענו.
תודה על התשובה המעניינת, אולי אנחנו נחזור אליה גם בהמשך. פשוט רציתי להתחיל עם כל השאלות המרכזיות שאנשים עובר להם בראש בזמן שהם מקשיבים, אני חושב שזה הבומים שקופצים להם. אני רוצה שנעשה כמה צעדים אחורה אפילו ונדבר רגע על הבוטקמפ עצמו. כמוצר למידה, כתוצר למידה ענק מאוד שארגון מייצר, ובואו נדבר על הבוטקאמפ שלכם כ-case study. מי הלומדים בדיוק, כמה זמן זה נמשך, איך היה אופי הלמידה היה, אם את יכולה קצת להרחיב את זה, אני חושב שזה מאוד יעניין את האנשים.
זה באמת פרויקט ממש ענק, אז אני אנסה להתחיל ממש מההתחלה. הבוטקאמפ הרי הוא לא רק מורכב מתוכנית למידה. כל התהליך הזה התחיל בתהליך המיונים, עבדנו, היה לנו מין קבוצה כזו שהובילה, הייתה קבוצת חשיבה, שהיו בה גם מנהלים מאוד בכירים, נציגים מארגון הפיתוח, ממחלקת HR, והתחלנו מאיזשהו תהליך מיון, הובילו אותו ליזי ואור גורן, מגייסות מ-HR, תהליך מוקפד, מורכב, פודקאסט שלם בפני עצמו, אבל באמת כמו שאמרתי, הוגשו 1,000 קורות חיים, היה תהליך של סינון קורות החיים, ראיונות טלפונים, הגיעו לימים מרוכזים בארגון, שבהם עברו גם ראיונות פרונטליים, גם משימות טכניות, גם ראיונות טכניים. בסוף תהליך המיון הזה הגענו לקבוצה של 9 אנשים, המספר הזה 9 הוחלט על פי הצורך הגיוס בצוותי הפיתוח, יחד עם יכולת ההכלה שלהם, כלומר כמה באמת עובדים חדשים ארגון הפיתוח יכול לקלוט בבת אחת, ואחרי תהליך המיון הם התחילו את תוכנית הבוטקאמפ, תוכנית הלמידה שלהם. התוכנית הייתה מורכבת מ8 שבועות, 2 טרקים, כלומר התחלנו בטרק משותף של כל ה9 מהנדסות ומהנדסים. בטרק המשותף הם למדו את כל הטכנולוגיות שמשתמשים בהם בכל ארגון הפיתוח, לא משנה איזה סוג של מהנדס אתה, אם אתה פול סטק או בקאנד או פרונטאנד או whatever, רגע בוא תלמד את הטכנולוגיות בסיס. אחרי, זה היה 4 שבועות, אחרי 4 שבועות הם התפצלו לשני טרקים, טרק של פול סטק וטרק של בקאנד, זה סוגים שונים של פיתוח, ואז בטרקים האלה הם למדו את הטכנולוגיות הספציפיות שאיתם עובדים בצוותים לפול סטק או לבקאנד. קודם כל זה תוכנית מאוד אינטנסיבית, הם ממש היו, זה כל יום ללמוד מ-10 בבוקר עד 7 בערב למידה, אז היה לנו חשוב לשלב, אני רגע גם נוגעת כבר בצוללת פנים על התוכנית עצמה, היה לנו חשוב לשלב לא רק למידה טכנולוגית, אלא קודם כל מקומות של רגע להתברר, רגע להתכבש כקבוצה, הבנו שיש פה חשיבות גם לקבוצה ולתמיכה שלהם אחד בשני, כי זה באמת תהליך שהוא לא קל לעמוד בו, תהליך של הבוטקאמפ, אז היינו מוציאים אותם קצת להתברר, קחו שעה, לכו לים, אז המשרדים שלנו היו ליד הים, לכו לים, לכו תאכלו בירה, תשתו בירה, רגע להתברר. הבנו שחלק מהקליטה שלהם בארגון, וזה שהם מגיעים עם קצת פחות ניסיון, הם צריכים גם הכשרה ארגונית, מה שנקרא. איך כותבים מיילים אפקטיביים, איך מתקשרים בארגון, איך מנהלים את הזמן נכון, איך עובדים אג'ילית, אז שילבנו להם באמת תכנים שהם יותר ארגוניים, וזה אפשר להם עוד עברור מהלמידה הטכנולוגית שהם עשו במהלך היום, ועם הזמן גם שילבנו להם תכנים שהם ריסקיפיידים. כלומר, אם קודם שאלנו מה ההבדל בין בוטקמפ לאונבורדינג, אז אנחנו רצינו כבר את התהליך האונבורדינג, להתחיל בצורה הדרגתית כבר במהלך הבוטקמפ. אז באמת בשבועות האחרונים של הבוטקמפ, התחלנו לשלב גם תכנים מתוך האונבורדינג הריסקיפיידי. בסוף התוכנית של של הבוטקמפ, אחרי שהם למדו את כל הטכנולוגיות, והתפצלו לשני טרקים, הם חזרו לטרק מאוחד, והיה להם שבוע של פרויקט גמר כזה, שהוא היה אינטגרציה של כל הטכנולוגיות שהם למדו, כבר על use case ריסקיפיידי, משהו שהם ממש יעשו, כמו מה שהם יעשו בתוך הצוותים, הם עשו במשך שבוע כפרויקט מסכם, שם היה להם גם מנטורינג מקצועי, ובסופו של דבר גם בדקנו להם את הפרויקטים, האלה ונתנו להם פידבק. עוד משהו שהיה בתוכנית בוטקמפ הזו, זה שברגע שהם התפצלו לטרקים, לטרק של הבקאנד ופולסק, כבר ידענו לאיזה צוותים הם נכנסים. זה היה אחרי שאנחנו מכירים איתם 4 שבועות, אז כבר ידענו, שיבצנו אותם כבר בצוותים, ומאותו רגע כל אחד מהם קיבל מנטור מתוך הצוות שאליו הוא ייכנס, והמנטור הזה היה נפגש איתו, המנטור או המנטורית, הם היו נפגשים איתם פעם בשבוע, גם להתחיל להכניס אותם לעשייה של הצוות, מין אונבורדינג צוותי כזה, וגם לצלול איתם לתוך התכנים הלימודיים שיותר רלוונטיים לצוות שלהם. כלומר, אנחנו לימדנו כל מיני טכנולוגיות, אז יש טכנולוגיות שיותר משתמשים בהם בצוותים, יש כאלה שפחות, אז שם הם עשו דייבין לטכנולוגיות היותר ספציפיות שרלוונטיות.
אני, קודם כל, אנשים לא רואים את זה, אבל מתפוצץ לי פה המוח. כאילו, אני אומר לעצמי, בא לי להביא לאופרי ולצוות שלה, פרס נובל ללמידה כזה, כאילו, מה כל הדברים שהיא אמרה. וקשה לי להסביר אפילו עד כמה, אני אנסה להסביר ותקני אותי אם אני אומר שטויות או דברים לא נכונים, כי אני חייב לפרק את זה רגע לאנשים שיבינו את המשמעויות פה. כלומר, היה תהליך סינון של מ-1,000 איש קורות חיים ל-9 אנשים שיתחילו, אחרי זה אני אתקיל בשאלות קשות דרך אגב, אבל אני אלך רגע לפרק את זה. אז כלומר, התהליך המטורף של לסנן מ-1,000 איש ל-9 אנשים, זה מטורף, כלומר, אני אומר צוות עצום שצריך להשקיע מאות שעות כדי לפרק את זה ובדיוק לדייק את האנשים הנכונים שאתה רוצה, הם עשו ימי עיון מרכזיים שמגיעים אליהם ומשם גם פירקו את זה לרעיונות אישיים, ממש כאילו, כלומר מערכת סינון מאוד מאוד רצינית, אבל גם זה מראה על יוקרה, זה, שיעריכו בעצם את מה שהם מתקבלים, זה מאוד משמעותי לתהליך של הלומד, של המועמד, מה שנקרא במחות, ואז הם גם עשו תהליך עומק ענק, הם פיתחו בעצם הכשרה מאוד מורכבת, כי מדובר פה ב8 שבועות, שזה מטורף. אם מגבילים את זה למקומות אחרים, סתם הכי קל להגביל את זה לצבא, כי כולם מכירים, אבל ממש אימון בסיסי, כי זה 4 שבועות, הם קוראים לזה טרק, אימון מתקדם, של עוד 4 שבועות שהם מתחלקים, לפי באמת התמקצעות, כלומר של בקאנד ופול סטק, ממש יותר מאופיין ספציפי למקצועות האלה, שאתם צריכים להבין שיש פה עניין מאוד גדול של פיתוח, והתאמה, כי בעצם גם לפי המערכת שעות, זה אומר שהם השקיעו זמן בחשיבה גם על גיבוש צוות, הכנסה של תכנים, כלומר עוד צירים, לא רק צירים מקצועיים, אלא צירים של צירים ארגוניים, וגם באופי שונה, כלומר יש לעבוד אג'ילית שזה מתודולוגיה, ויש גם ניהול זמן שזה מיומנות רכות יותר. כלומר יש פה הרבה דברים מאוד שונים, אז יש פה כמה צירים שנכנסו לתוך ההכשרה, לאורך כל זה גם אומרים שיש מנטור וגם תרגיל מסכם, שאני בכלל אוהב תרגילים מסכמים, אני חושב, אני גם אוהב באופן כללי לאורך הלמידה כדי לזהות חולשות ולתת מענה, אני גם אוהב מדידה וערכה לאורך ההכשרה כדי לתת את זה בזמן, אבל אני אומר, יש פה המון המון אלמנטים שכלומר, אם מסתכלים עליהם ונפרק אותם ומה אני הייתי רוצה תוכנית הכשרה אידיאלית, הייתי רוצה שהיא תיראה ככה, וגם אז זה כניסה מאוד רכה יחסית, כי שיש לך מנטור שמלווה אותך גם לתכנים הרלוונטיים של כל צוות, זה מטורף, והבוננזה פה גם, זה שלאורך כל התהליך הזה אתה לומד את האנשים, ואתה יודע להתאים לפי האופי של בן אדם לצוות הרלוונטי, שפה זה לא קורה בתהליכים אחרים, כלומר גם באונבורדינג רגיל או לא משנה מה, אתה לא מספיק באמת לזהות אופי של בן אדם, כמו שאתה תזהה אותו בהמון המון אינטראקציות במהלך 8 שבועות, ופה יכול להיות איזה דיון איוש במרכאות, כן, לקראת סוף הבוטקאמפ, שאני אומר, אוקיי, הוא יתאים ממש לצוות הזה, בצוות הזה אין סיכוי שהוא ישרוד, או אין סיכוי שהוא יתחבר, או לא משנה מה, ואני יודע בעצם להתאים גם את האופי של הבן אדם לאופי הצוותי, שזה משהו מאוד משמעותי.
גם ספציפית בהתייחס לנקודה הזאת של להכיר את הקבוצה, אז חשוב לציין שהיה לנו שני אנשים שהובילו, ניהלו את הפרויקט הזה ביד רמה, הייתה את לירון פנסו מצוות HR, היא הייתה מצוות L&D, היא הייתה Learning Operations, והיא כמעט, בתקופה הזאת היא הייתה כמעט משרה מלאה רק על הבוטקאמפ, והיה לנו את שחר דן, שהוא היה ראש צוות מארגון הפיתוח, שבדיוק בתקופה הזו הוא נהיה ראש קבוצה בארגון הפיתוח, הם ביחד הובילו, ניהלו את כל הפרויקט הזה, והם גם היו סוג של האבא ואימא של הקבוצה, גם היו עושים שיחות אישיות, וגם היו עושים סיכום שבועי כל שבוע, וגם היו איתם בתוך הסשנים של הלמידה, וגם דיברו איתם אופליין, וזה באמת אפשר קודם כל לבנות את הקבוצה, כמו שאמרנו קודם, הציר של הגיבוש, זה מאוד אפשר, זה עזר לבנות את הקבוצה, כי כשיש אמא ואבא הרבה יותר קל להתנהל, וגם הם באמת מאוד מאוד למדו את האנשים, ושחר, שהוא היה הנציג של ארגון הפיתוח, שהוא גם הכיר את הצוותים, הוא גם הכיר את הצרכים, והוא גם ממש מכיר טוב את הכיר טוב את את המשתתפים של הבוטקאמפ, אז הוא, עוד יותר הצלחנו לעשות התאמות שהן נכונות גם למשתתפים וגם לארגון הפיתוח.
מדהים, אני גם חושב שעוד בונה זה מה שאת מדגישה פה בעצם, זה אבא ואימא שזה מאוד חשוב שיש מישהו שלוקח אורנרשיפ ומוביל את כל התהליך מההתחלה עד הסוף, שזה קריטי, וגם הלמידה המחברת הזאת בקבוצה, כלומר הם לא לבד בתהליך הכניסה, הם חלק מקבוצה והם יכולים לשתף בקשיים שלהם, באתגרים שלהם, בדברים הכיפים שלהם גם, ויש להם את רמת השווים שלהם, שמחברת אותם גם לארגון בתור מחזור כזה שנכנס ביחד, ולא כפרט בודד בעולם.
כזה אנקדוטה חמודה, שאנחנו עכשיו חצי שנה אחרי הבוטקאמפ, ואתה ממש רואה עדיין אותם כקבוצה, כלומר, יש לנו במשרד דיינינג אריה כזה, שבאים לאכול ארוחת בוקר, אז תמיד תראה אותם יושבים ביחד, או כזה מדי פעם אני רואה אותם במשרד, יושבים ביחד, שותים קפה. עכשיו, חשוב לציין שהם לא באותם צוותים. כל אחד נכנס לצוות אחר, ועדיין אתה רואה את החברות שנוצרה שם, היה ממש משמעות לקבוצה שנוצרה. אז עד היום אנחנו רואים את זה, ותמיד אנחנו ככה מתגעים, אני ושחר ולירון, באיזה יופי לראות את זה.
הם עשו לעצמם חולצות?
ברור, היה סוואג, היה כל מה שצריך, כיאה לארגון הייטק.
אז זה ממש, ממש סוף מחזור בוטקאמפ אחד, כזה, אז זה ממש זה. אני כן רוצה לך את השאלות, אבל רגע הקשות, שאני בטוח שקופצות גם לאנשים לאורך הדרך, ונתחיל בשאלה, נראה לי שבטוח מאתגרת או קופצת לאנשים שמקשיבים לנו, זה עניין של, היו 1,000 מועמדים, בחרתם 9, אבל מה אם תהליך הבחירה לא היה מדויק? האם הייתה נשירה?
לא הייתה נשירה. התחלנו 9 וסיימנו 9. חשבנו על זה לפני, כלומר, קודם כל קיבלנו החלטה מראש שהבוטקאמפ עצמו הוא לא ממיין. כלומר, זה לא, הרי הייתה לנו אפשרות גם לקבל יותר אנשים, ואז להשאיר לנו את הזכות לעשות עוד איזשהו סינון במהלך הבוטקאמפ עצמו, אחרי שאנחנו כבר רואים איך הם מתמודדים עם התוכן הנלמד, אחרי שאנחנו רואים אותם יותר בהתנהלות שלהם בקבוצה, יותר מכירים אותם, כמו שאמרנו שזה היה אלמנט חשוב בבוטקאמפ, אבל בחרנו שזה לא יהיה ככה, בחרנו להתחיל עם הכמות שאנחנו צריכים, ולקחנו על עצמנו את הסיכון שאולי מישהו ינשור בדרך, אבל זה לא קרה. אז כנראה שגם הבחירות שעשינו בתהליך המיון היו כאלה שהקטינו את הסיכון לנשירה.
זה גם, את יודעת, זה גם החלטה מאוד אמיצה, כי אני אומר לעצמי, בבוטקאמפים או בכללי בהכשרות, יש אחוזי נשירה, כלומר להגיד 100% זה יוצא דופן, זה הדבר שבאמת נדיר לשמוע ולראות, אז אמרת מי, כלומר, אם מישהו עושה את זה, לא עדיף לו לקחת, להסיק אפילו עוד 2 אנשים בנוסף, ולא להסתכן בזה, כי מדובר פה בתשומות מטורפות, כלומר לא להסתכן בזה שיעזבו לו 1-2 בתחילת הדרך או באמצע הדרך, מה את היית ממליצה להם?
תראה, זה שאלה על מה הדברים שמובילים אותך. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד הבילו אותנו בבוטקאמפ, זה ממש האנשים שאנחנו עומדים מולם. זה משהו שמאוד אפיין גם את תהליך המיון, כלומר, היה פה איזשהו סינון הרי מאוד מאוד גדול, ובכל זאת השקענו את הזמן בלתת הסבר לאנשים. למשל, היה לנו הימי עיון המרוכזים, אז היה רעיון, ואז היו משימות טכניות, ובאמצע היום, אחרי המשימות טכניות, היה כבר שלב של סינון. כלומר, הם עשו את המשימה הטכנית, יצאו לארוחת צהריים, אנחנו בזמן הזה בדקנו את המשימות הטכניות, והחלטנו מי ממשיך איתנו להמשך היום לעוד רעיונות. קודם כל, הם אכלו ארוחת צהריים בניחותה, בכיף שלהם, ואז אנחנו לקחנו את האנשים שלא עברו את המשימה הטכנית, עשינו איתם מעבר על הפתרון של המשימה, הסברנו להם למה בעצם הם לא עברו, כי הנה הפתרון, וכנראה שאתם לא עשיתם בדיוק ככה, הודינו להם, כלומר כבר פה אתה רואה שהיה לנו חשיבות, כן, השקענו את העוד זמן כדי לשבת איתם ולהסביר, וככה זה גם המשיך לתוך הבוטקאמפ, כלומר, קודם כל מהרגע שהם נכנסו אלינו לארגון, הם קיבלו תנאים של עובד מן המניין, עובדת מן המניין, לא היה כאן איזשהו, אתם עכשיו בבוטקאמפ, אז אתם לא מקבלים שכר, או אתם מקבלים פחות שכר, באמת ראינו אותם, זה היה לנו מאוד מאוד חשוב, שאף אחד לא ירגיש מנוצל, או שלא רואים אותו, או שלא שמים עליו. אז כן, אז לקחנו על עצמנו את הסיכונים, וכנראה שזה השתלם, כנראה שגם אנשים הרגישו בתוך הדבר הזה, שיש כאן ארגון ששווה להיות חלק ממנו, אם ככה הוא מתנהג גם לאנשים שהוא פוגש.
אני מאוד שמח לשמוע את זה, את יודעת את זה גם אבל מעניין אותי, אין ספק שזו גישה ממש טובה וחיובית, ואז אני אומר לעצמי, האם זה עכשיו הופך להיות קבוע? האם אתם הולכים לעשות בוטקאמפ באופן קבוע כל חצי שנה, כל שנה?
זה לא משהו שקיבלנו לגביו החלטה מראש. יש לנו את הבוטקאמפ עכשיו, יש לנו גם בנינו, השימור ידע על כל הפרויקט הזה, הוא גם היה אחת המטרות שלנו, אז יש לנו עכשיו הכל מוצר מדף שלנו, שאנחנו יכולים להשתמש בו בכל רגע נתון, ואנחנו נשתמש בו על פי צורך. כלומר, ברגע שיהיה לנו שוב צורך בלבל כזה של עובדים, שהם ג'וניורים, אז נוכל לבחור להשתמש בעוד בוטקאמפ.
זהו, תעקבו, ג'וניורים, אם אתם שומעים, תעקבו לבוטקאמפ הבא, יכול להיות, אני מניח שתמיד יעלה צורך בגדילה, כי אתם סוג של ארגון שצריך הרבה 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 אנשי מקצוע, וכל הזמן אני מניח שזה יקרה שוב, ופה אני רוצה לרדת גם לעומק המקצועי של חלק מהדברים שקראתי גם בפרסום שאת פרסמת לגבי, אני אוסיף קישור דרך אגב בפרק של הפודקאסט, אבל אופיר רשמה פוסט מאוד יפה במדיום על התהליך, ואיך אפשר לפתח, מעניין לשאול, איך אפשר לפתח מסלול למידה כשלא יודעים מי הלומדים, הלומדות?
זאת שאלה טובה שבהתחלה לא חשבנו עליה בעצמנו, כלומר, בהתחלה הבנו, אוקיי, יש פה שני צירים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, אחד זה תהליך המיון ושני זה תוכנית הלמידה. והתחלנו לעבוד עליהם במקביל, ואני כבר התחלתי לעבוד עם המומחי תוכן מתוך ארגון הפיתוח, ורגע פתאום עצרתי ואמרתי, שנייה, אבל מה הבייסליין? כלומר, עם איזה ידע הם מגיעים? מאיפה אני מתחילה? אני מתחילה ממש מהבסיס של הטכנולוגיה, או שאני הולכת כבר ל-advanced, או שאני ישר צוללת ל-hands-on, כלומר, מי הם, מה הם, מה הם יודעים? ואז עשינו איזושהי עצירה באמת, עשינו עצור חושבים על התוכנית למידה, וישבנו שחר לירון ואני, וחשבנו איך להתייחס לדבר הזה, והחלטנו, בגלל שהתהליך מיון עוד התרחה, עוד היה בהתנהלות, ולא ידענו עוד מי הקבוצה של האנשים, אמרנו שאנחנו נפתח מערכי שיעור טנטטיביים, כלומר נגדיר כבר מטרות טנטטיביות, נחשוב על איזשהו פלואו טנטטיבי למערכי שיעור, ונחכה עד שהקבוצה תתגבש, ואז נעשה את הפיינטיונינג. אז ברגע שהקבוצה התגבשה, אותם תשעה מהנדסות ומהנדסים, שחר, שכאמור הוא היה מנהל פרויקט מטעם ארגון הפיתוח, הוא ישב על הקורות חיים שלהם, ועל סיכומי הרעיונות הטכניים, ועשה איזשהו סיכום של מי הם אותם תשעה משתתפים, מה הם יודעים, מה הרקע הטכנולוגי שלהם, ולפי הדבר הזה עשינו פיינטיונינג, לפי המכנה המשותף הרחב. היו מקרים, טכנולוגיות מסוימות, שהיה לנו פתאום מישהו שכל הפרויקט גמר שלו בתואר, נכתב בשפת תכנות הזו, בעוד שאחרים בכלל לא השתמשו בשפת תכנות הזו מעולם. התוכנית עצמה כן נבנתה למכנה המשותף הרחב של אותם מהנדסות ומהנדסים שלא השתמשו בשפת תכנות הזו, ולאותו מהנדס ספציפי יצרנו משהו צדדי, או שאפשרנו לו זמן למידה משלו, ונתנו לו, נגיד, קורס ביודמי שהוא יכול לעשות יותר צלילה לטכנולוגיה, או שנתנו לו איזשהו סט של תרגילים, ניסינו כן לעשות את ההפרדה כדי שהוא לא ירגיש שהוא מבזבז את הזמן, והם כמובן יוכלו ללמוד כמו שצריך את, את השפת תכנות או הטכנולוגיה.
נשמע לי נפלא, זאת אומרת, כלומר, אם אני פתאום אומר לכם, שמעו, אני מרים פה יד, זה נושא שאני מאוד חזק בו, אני מבין אותו טוב, אין לי צורך בו, האם אני יוצא החוצה ובעצם ועושה משהו שיכול לחזק אותי, כלומר, יש את האג'יליות הזאת תוך כדי ההכשרה?
לגמרי, באופן כללי, אג'יליות זה נראה לי מילת המפתח בכל הפרויקט הזה, אבל ספציפית לנקודה הזו, כן, לגמרי הייתה את האג'יליות, וגם היינו מאוד קשובים, לפעמים אפילו קרה שגם במהלך הבוטקאמפ פתאום גילינו שיש כאן מישהו שלא ידענו, אבל הוא כבר ממש שוחה בטכנולוגיה הזו. אז גם שם היינו יצירתיים ואפשרנו את הזמן והיינו קשובים, לא הכרחנו אותו לשבת בשיעורים עם כולם, וניסינו למצוא איזה דברים הוא כן יכול לעשות כדי שיפתחו אותו ויביאו אותו לנקסט לבל שלו.
איזה כיף לשמוע, זה ממש כיף לשמוע. אני רוצה רגע לקפוץ גם אלייך, בתור מומחית למידה. עכשיו, בתור מישהי שהיא מומחית למידה, עם הצוות שלך, שאתם מובילים את כל התהליכים האלה. ומי שלא מכיר, אחד האתגרים הכי גדולים בפיתוח, זה עבודה עם המומחי תוכן עצמם. ואני אומר, את כתבת שאתם עבדתם עם 15 מומחי תוכן, יכול להיות יותר, אולי תתקני אותי, על בעצם הכשרה אחת, על הבוטקאמפ. עכשיו, זה נשמע לי מטורף, כזאת כמות של מומחי תוכן. אשמח שתספרי לי קצת על התובנות שלך מזה, המלצות, טיפים.
אוקיי, אז קודם כל זה באמת מטורף. זה היה מאוד מאתגר. לא בגללם, היה מאוד קל לעבוד איתם. הם היו מאוד, מאוד שיתפו פעולה, מאוד רצו. באמת, הם היו מדהימים. אין לי מילה אחת רעה להגיד. אני חושבת שהאתגר הוא קודם כל נבע מטבע הדברים, מהיקף הפרויקט, מזה שעשינו את זה לראשונה. מזה שאני הייתי רק חצי שנה בארגון, עוד בסוג של אונבורדינג בעצמי, ואני הייתי קצת מבולבלת בהתחלה, ולא ידעתי איך לגשת לדברים. אז היה הרבה back and forth כזה, בעבודה שלי עם המומחי תוכן, עד שהבנתי מה הדרך הנכונה לעשות את זה. וזה נראה לי הטיפים שלי, לאיך לגשת לדבר הזה. אז דבר ראשון, זה להגדיר מטרה ברורה ויישומית, בסוף הבוטקאמפ, מה אנחנו רוצים שהמהנדסות והמהנדסים יהיו מסוגלים לעשות? אז ישבנו של שחר, לירון ואני, כלומר מנהלי הפרויקט ואני, הגדרנו מה המטרה, מה אנחנו רוצים שהם יעשו בתוך הצוותים ברגע שהם נכנסים. זה היה המצפן. ואז הייתי צריכה מפה. אז נזכרתי במשהו שעשיתי כל כך הרבה בעבר שלי, בלוטם, ושכחתי ממנו פתאום, נזכרתי במה שאנחנו אוהבים לקרוא לו, מסמך פיצוח בעולם הלמידה. זה כאילו, זה ז'רגון כזה מאוד של עולם הלמידה, אבל כשאתה נכנס לארגון הייטק, זה לא ארגון למידה. אז אני הייתי צריכה להביא איתי את המושגים האלה, ולרגע שכחתי, אז למזלי נזכרתי, מסמך פיצוח. ישבתי, בניתי את אותה מפה, את אותו מסמך פיצוח, עבור כל טכנולוגיה. ישבתי עם מומחי התוכן, פירקנו, מה הנושאים שצריך לעבור עליהם, מה הסקילס שצריך לדעת לה. אפילו לפני הסקילס, קודם כל שאלתי את מומחי התוכן, אוקיי, יש לנו איזושהי טכנולוגיה, לא יודעת, רובי, שפת תכנות, אוקיי, ריאקט, נוד, לא משנה. מה הם אמורים לעשות עם אותה טכנולוגיה? בואו שנייה תסבירו לי, מה הם יעשו, הלכה למעשה נכנסים לצוותים, מה הם עושים עם הטכנולוגיה הזו? הבנו מה הם עושים, ואז פירקנו את זה, אוקיי, כדי לעשות את הדבר הזה, מה הם צריכים ללמוד? מה את הבסיס של הטכנולוגיה, את החבילות פיתוח של הטכנולוגיה, את התשתיות שאנחנו משתמשים בהן בריסקיפייד, כלומר ממש פירקנו את זה לנושאים, תמיד שילבנו גם כמובן התנסות מעשית, תמיד, וככה ישבתי עם המומחי תוכן ויצרנו איזושהי מפת דרכים כזו, כמה זמן, מה משך הלמידה, מה המתודות שבהם ישתמשו, מה הם ילמדו אונליין, מה הם ילמדו בסשן פייס טו פייס, מה יעבור כסדנה, וזאת הייתה המפה, ואיתה עבדנו, וזה גם כמובן שירת אותנו במעקב אחרי הסטטוס של הפיתוח של התכנים. אז אם אני מסכמת, זה מטרה, והמסמך פיצוח. ואתה יודע מה? לא, אני נזכרת, אוקיי, דיברנו על מומחי התוכן. אז היו עוד דברים שעזרו לי עם המומחי תוכן. אחד האתגרים היה לייצר, קודם כל הבנתי שאני לא יכולה הרי ללוות את כולם צמוד. אם בשוטף שלי כלרנינג פרטנר, כשאני בונה איזשהו טרק למידה עם מומחי תוכן, אז אנחנו עושים סינק אחת לשבוע, יושבים, בונים מטרות, בונים את התוכנית, עוברים על המצגת. פה אין לי אפשרות כזו. גם היה לנו טיימליין ממש מאתגר, וגם יש פה 15 מומחי תוכן, כשחשוב לציין שאני לא עשיתי בוטקמפ משרה מלאה, כן? אני היו לי, לא ציינתי קודם, אבל אני תומכת במחלקות מחקר, פיתוח ומוצר בארגון. זאת אומרת, הייתי צריכה לתמוך בשאר המחלקות שלי ובתוכניות הלמידה השוטפות ולתת מענה. לא יכולתי באמת לעבוד פה באופן צמוד עם 15 מומחי תוכן. אז עשיתי כמה דברים שיעזרו לי לעבוד איתם, על פי הסטנדרט שאני מכוונת אליו. אז קודם כל יצרתי מסמך גיידליינס, עקרונות מנחים, שמגדירים מה המטרה שלנו, כאילו מה המטרה שצריכה להוביל אתכם כל דבר שאתם מכניסים לתוך המערך שיעור, סדנה, טרק, whatever, צריך לשרת באופן ישיר את המטרה הזו. מה שלא משרת, לא נכנס, לא משהו שהוא מעבר ולא משהו שהוא מתחת. מה המבנה של סשן או של טרק, פתיח, קונטקסט, למה אתם לומדים עכשיו את הטכנולוגיה הזאת, ללמוד את הטכנולוגיה עצמה והתנסות מעשית ואחר כך סיכום, כלומר ממש מה המבנה של סשן ואיך אנחנו הולכים לעבוד בינינו, קצת תיאום ציפיות, וחוץ מהגיידליינס יצרתי טמפלייטים, טמפלייט של מערך שיעור, טמפלייט של מצגת, עשיתי עם כל מומחי תוכן פגישת קיק-אוף, שעברנו על הגיידליינס ועברנו על הטמפלייטים, בנינו ביחד טיימליין שלקח בחשבון את זה, קודם כל מתי התוכן הזה הולך לעבור בבוטקמפ, וכמה עומס לך יש עכשיו כמומחי תוכן, כי כמובן המומחי תוכן עשו את זה נוסף על תפקידם, כלומר הם עבדו בשוטף, והיינו צריכים להתחשב בכל הדברים האלה כדי לבנות טיימליין. ואפרופו אג'יליות, פתחנו את הבוטקמפ כשיש לנו תוכן מוכן, רק לשבועיים, שבועיים וחצי הראשונים, כי באמת, כמו שאמרתי, המסגרת הזמנים הייתה מאתגרת, וגם באמת יש את העומס של המומחי תוכן, אז זרמנו.
אוקיי, אני חושב שיש כמה שמאזינים מקבלים את כיף לב, אבל אפשר להתחיל בוטקאמפ שיש לך, להתחיל בוטקאמפ שיש לך רק לשבועיים ראשונים, זה באמת, באמת מטורף, אני חושב.
זה באמת מטורף, ובהתחלה, אני באה כאילו חברה לייעוץ ארגוני, אני רגילה לבוא, לתת מוצר, מוכן, כמו שצריך, אחרי תהליכי תיקוף, אחרי הכל, כאמור, אני רק חצי שנה בארגון בשלב הזה, בריסקיפייד, ובהתחלה באמת כיוונתי למקום הזה, של אנחנו מתחילים את הבוטקאמפ, והכל גמור, סגור, וזה גם מה שאמרתי למומחי תוכן, והבנתי שזה לא יקרה, ושחררתי, וזה גם נקודה ממש ממש חשובה, צריך לשחרר, ולזרום עם המומחי תוכן, גם כדי לא לייצר לחץ במערכת, גם כדי לרתום אותם ולא להיות מנותקת מזה שיש להם עבודה ובוטקמפ זה לא כל מה שהם עושים, וגם כדי באמת לאפשר בסופו של דבר פיתוח תוכן שהוא איכותי. אם היינו עושים הכל מאוד בלחץ ורק כדי שזה יהיה מוכן לפני שאנחנו פותחים את הבוטקמפ, כנראה שהתוכן היה פחות איכותי. דווקא אפילו יש פה איזשהו יתרון, כי זה של התוכן של השבוע השלישי ואילך עוד לא היה מוכן, זה אפשר לנו להכיר את הקבוצה ולבנות את הדברים תוך כדי תנועה בצורה שהיא באמת יותר מותאמת להם וליכולות הלמידה שלהם, לאופן שבו נוח להם ללמוד ולרקע שאיתו הם מגיעים. אז אפילו אולי יש בזה איזשהו יתרון, כאילו גם ברמה של הלרנינג לעבודה האג'ילית הזו.
אני חייב להגיד שגם שוב בטוח יש פה עוד כמה התקפי לב, אבל אין ספק שיש יתרון, יש גם סכנות מאוד גדולות גם. כלומר, אני חושב שחרב פיפיות כאן, כלומר, הצליח לכם, וטוב שכך, אבל זה יכול להסתיים לגמרי אחרת בקטע פחות חיובי. אבל אני כן חושב שדווקא בין השורות פה יש משהו שהוא נפלא, שהאמת שאני לא חושב שחשבתי עליו בעבר. העניין הוא שאם אני פותח הכשרה, ויש לי רק את התוכן של השבוע או שבועיים הראשונים, אני באמת יכול בשבוע הזה או בשבועיים הראשונים לעשות הכשרה, שאולי קודם כל אני בכלל מתעסק בלומדים סביב הלומדים שלי והידע המוקדם שלהם, לאורך כל השבוע, שבועיים ראשונים, ומפתח בצורה אג'ילית את שער ההכשרה. וזה יכול להתאים לדברים מאוד ספציפיים כמתודולוגיה, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין, אבל עם הרבה תשומות שצריכים להיות בבומים מאוד גדולים, אני חושב, מתרווה מאוד קצרים גם, אבל זה מעניין כתפיסה, אני חושב שזה מאוד מעניין כתפיסה גדולה. אני כן רוצה רגע לעשות גם ברייקדאון לכל הדברים שאת אמרת פה, איך פיתחתם את עכשיו, ממש גיילנים מאוד ברורים, מטרות מאוד ברורות, טמפלטים מאוד ברורים, מפגשים, מפגשי תמיכה, נקרא להם במרכאות, עם המומחים, ורצית להגיד משהו?
כן, רציתי להגיד לתת איזשהו סייג ממה שאמרתי, על העבודה האג'ילית ועל באמת האופן שבו אנחנו עבדנו. זה לא מתאים לכל ארגון. בריסקיפייד יש תרבות ארגונית של למידה, תרבות מטורפת. קודם כל, מעבר לזה שזה באמת בערכי הליבה שלנו, always learning, זה משהו שמאוד רואים בארגון. אנחנו עובדות, לא ציינתי קודם, לא סיפרתי על הצוות של ה-L&D אצלנו, אבל יש לנו צוות של 9 נשות ואנשי למידה בארגון, שזה כשלעצמו מטורף. זה על בערך 800 עובדים, זה היה כזה גודל של צוות עוד הרבה לפני שהיינו 800 עובדים. אז זה שיש לנו כזה צוות L&D, זה גם מייצר, זה גם אומר משהו על תרבות הלמידה של הארגון ועל המוכנות של ההשקעה, וגם זה מייצר איזושהי תרבות למידה. ויש תרבות של ללמוד מאוד, ויש תרבות של לתרום ללמידה של אחרים. אני יכולה לסמוך על אנשים בתוך הארגון, שגם אם אני אומרת להם שאנחנו נצטרך לפתח תוכן שבוע לפני משהו, ואנחנו מסכמים על זה, אני יודעת שזה יקרה. הם לא יתקעו לי ברז במרכאות ברגע האחרון. זה לא ככה בכל ארגון. כלומר, עבדתי בחיי עם מומחי תוכן ש... לא בכוונה רע, אבל אתה יודע, לא, כאילו ברגע האחרון, אוי, אין לי זמן, אני לא יכול, תסתדרי. אז צריך להכיר את הארגון ולדעת, האם למומחי התוכן באמת יש את היכולת, הכישורים בכלל לפתח דברים באינטרוולים קצרים ובצורה כזו אג'ילית, וגם האם אני יודעת שיש לי פה על מי לסמוך. כאנשי למידה אנחנו צריכים לדעת גם מול מי אנחנו עובדים, ואני לא בטוחה שזה היה עובד בכל ארגון, אז זה משהו שצריך לחשוב עליו לפני שמחליטים לעבוד ככה.
קחו את הסייג הזה בצורה מאוד משמעותית, אבל גם אני חושב שיש פה משהו שמתעמק מאוד במי שאנחנו, בתור אנשי למידה ונשות למידה, שאנחנו צריכים לדעת, להבין את התרבות הארגונית שלנו, ולדעת איכן אנחנו פועלים, ולהתאים כל פיתוח בעצם לתרבות של הארגון, אני חושב, וגם אני חושב, את יודעת, זה כמו כל דבר, כל פרויקט שיוצאים אליו, זה מיפוי צרכים רגע, אבל גם מיפוי מאוד רחב גם של יכולות, של ביצוע, ולהבין, להתאים את התוצר ליכולות. כלומר, אני לא יכול לעשות משהו ענק ומטורף אם אין לי תשומות ואת אפשרות ואת התרבות ואת האנשים הרלוונטיים שיכולים להקצות לעניין, עד כמה שאני רוצה בזה. כלומר, באמת חייבים להתאים את הדרך גם. אז מאוד חשוב שעמת הסייג הזה, חבר'ה, קחו את זה לתשומת לבכם, ותזכרו שהדבר הכי בסיסי ביכולות שלנו זה לשאול את השאלות הנכונות. שימו לב שאתם שואלים את השאלות הנכונות לפני שאתם יוצאים לדרך, לכל דבר, אני חושב. מה המפתחות להצלחה של בוטקמפ?
יש לי 3 דברים שבעיניי הם באמת אחד, אם רגע אני חוזרת למה שדיברנו עליו, אז קודם כל לבנות תהליך פיתוח של התוכנית מובנה וברור. אוקיי? אמרתי, סיפרתי קודם שאני היה לי מלא back and forth והייתי מבולבלת ולא ידעתי איך לגשת לזה, ובאמת אני הרגשתי גם שאני מבלבלת קצת את מומחי התוכן בהתחלה. אז טיפ ראשון, לפני שאתם מדברים עם מישהו על התוכנית הדרכה, לפני שאתם פונים למומחי תוכן, רותמים אותם, מרגילים אותם וזה, שבו רגע עם עצמכם, תחשבו מה התהליך, מה אתם רוצות מהמומחי תוכן שלכם, איך הולכת להיראות בכלל, איך הולך להיראות תהליך הפיתוח, איך הולכת להיראות תוכנית הלמידה, מה המטרות שלכם, רגע שבו, תעשו סדר ורק אז תצאו למומחי התוכן. טיפ שני, לעבוד אג'ילית. אמרנו שכמובן חשוב להבין האם הארגון שלנו ותרבות הלמידה בארגון באמת מאפשרת את הדבר הזה, אבל בכל מקרה אני חושבת שחשוב מאוד שתהיה גמישות שלנו כמומחיות ומומחי למידה, גמישות של האופן העבודה, מה מוכן מתי, איך לעבוד, צריך לפעמים להתאים את עצמנו גם למומחי התוכן, וגם שהאג'יליות הזאת תבוא לידי ביטוי במהלך הבוטקמפ עצמו. אם עכשיו נדרש שינוי, כי עבר תוכן שלא היה מספיק איכותי, או כי הלומדים לא הגיעו ללבל של הלמידה שרצינו, לא עמדנו במטרות של הסשן הספציפי הזה, אז בוא נהיה גמישים ונכניס עוד סשן. נהיה גמישים בלוז, נהיה גמישים במחשבה ונהיה גמישים בתוכן. וטיפ שלישי, זה כל הנושא של מדידה והערכה, שאמרת שאתה מאוד אוהב, אז גם אני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזה ממש מפתח סופר משמעותי להצלחה, ואני חושבת שזה אחד הדברים המרכזיים שגם יצרו סביעות רצון בקרב הלומדים שלנו, וגם באמת הביאו אותנו לעמוד במטרה שלשמה נתכנסנו בבוטקאמפ. עשינו כל שבוע איזשהו, הרי בכל שבוע היה כל מיני סשנים של למידה, שלכל סשן כזה היה מטרה ממש יישומית. בסוף הסשן הזה אנחנו רוצים שהם ידעו לעשות א' ב' ג' עם גיטהאב, או ד' ה' ו' עם ריאקט, או כל מיני מטרות יישומיות. בסוף אותו שבוע שאלנו אותם באמת את השאלה, עד כמה מ-1 עד 5 אתה מסוגל לעשות את זה. לפי התשובות שלהם, קודם כל הם מילאו את השאלון, ואז היינו חוזרים אליהם, אוקיי, ראינו שפה הממוצע היה רק 3, זאת אומרת שאתם לא מרגישים עוד מספיק בטוחים בטכנולוגיה הזאת, מה יעזור לכם? מה אתם עוד צריכים לעשות, שאנחנו נספק לכם כדי שתרגישו בנוח עם הטכנולוגיה, ותהיו מסוגלים לעשות את מה שאנחנו רוצים שתהיו מסוגלים, ואז הכנסנו את זה ללוז. כלומר, אם עכשיו העברנו להם סשן על דאטאבייסז ועל האופן שבו אנחנו עובדים עם דאטאבייסקיפייד, וראינו שהם לא מרגישים בנוח לעבוד עם דאטאבייסז, שאלנו אותם מה אתם צריכים, הם ביקשו סשן SQL, פנינו למומחי תוכן, והכנסנו ללוז עוד סשן של שעתיים של SQL. כלומר, ממש כל שבוע היה לנו איסוף של פידבק, בחינה של האם עמדנו במטרות שלנו, ובשבוע שלאחר מכן הכנסנו ללוז, תכנים שיעזרו לנו לעמוד במטרות שפספסנו.
האם, אז רגע, מה שאני מבין בזה, אז גם, האם כל שבוע גם קדימה, מאוד התבסס על הפידבק, כלומר, שהיה שינויים מאוד גדולים עד כדי כך?
לא היו שינויים מאוד גדולים, היה לנו, גם הלוזים, חשוב לציין, היה לנו לוזים שבנינו קדימה, בדרך כלל הם היו סגורים באמת, שבוע, שבועיים קדימה, ואת ההשלמות, או את הדברים החדשים שרצינו להכניס, אז היינו מכניסים או בלוז של השבוע העוקב, או בשבוע שלאחר מכן, אם כבר לא היה לנו מספיק מקום לשחק בשבוע העוקב. תראה, בדרך כלל לא היו המון שינויים, גם חשוב לציין שמראש, כשבנינו את הלוזים, תמיד השארנו לנו מרחב לטעויות, תמיד למשל היה לנו בסוף יום קבוע מוגדר בלוז, שעה שהיא שעה של למידה עצמית, שכל אחד יכול לחזור לתכנים שהוא למד ולתרגל עוד, מומחי התוכן היו זמינים בשעות האלה, אז הם היו כאילו בהגדרה, אז הם היו יכולים לשאול אותם שאלות, ואם נגיד היינו צריכים להכניס משהו ולא היה לו זמן במהלך השבוע, אז יכולנו להכניס את זה בשעת למידה החופשית הזו.
נפלא. זה מרווחים קבועים בלוז שאפשר להכניס את זה, זה נפלא. אני כן רוצה רגע ללכת, אני לא יודע אם את יודעת, אבל יש מכונות זמן עכשיו, בגלל שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, אנחנו יכולים לחזור בזמן. ואם את היית עכשיו יכולה להיכנס לאותה מכונה ולחזור בזמן לפני ההתחלה של הבוטקאמפ, מה היית אומרת לעצמך? אני אדייק את זה, מה היית עושה אחרת?
אז אני חושבת שהדבר המרכזי, הייתי דואגת לעשות לעצמי סדר בראש לפני שאני יוצאת החוצה. מבחינתי באמת, אמרתי את זה קודם, אבל זה אחת המסקנות הכי גדולות שהיו לי לגבי אפילו העבודה האישית שלי כמומחית למידה, ואיך אני יוצאת החוצה לארגון. הייתי צריכה לשבת לעשות סדר, להגדיר לעצמי את המטרה, כאילו להבין מה המטרה, להגדיר עם שותפים, אבל להבין מה המטרה, לבנות תהליך, לבנות את כל הגיידליינס והטמפלייטים והכל, הרבה לפני שאני פונה למומחי התוכן. עכשיו זה נשמע כאילו קל וזה, אבל באמת היה שם איזו תקופה של בלבול, שגם בלבלתי את השותפים שלי. אז נראה לי שזה הדבר הכי משמעותי שהייתי אומרת לעצמי לפני שאני מתחילה בתהליך הזה.
וממש במשפט, אני הייתי רוצה גם לאנשים שמקשיבים לנו והבינו עכשיו שיש תרבות למידה כל כך מושרשת בארגון, ויש תמיכה מאוד רצינית. זה נשמע יחסית שלכם, היה קל לרתום המון המון גופים בתוך הארגון לנושא. אבל מה יגיד איש הלמידה או אשת הלמידה שנמצאים בארגון אחר, ואין להם את התרבות הזאת ספציפית, ואין את התשומות האלה ספציפיים, אבל מה הם יודעים שבוטקאמפ, או את יודעת, כל המודל הזה של train to hire אצלם, שהם יוכלו באמת להכשיר, יכול לשנות לגמרי איך שהארגון עובד. מה הטיפ הכי גדול במשמע, שאתה תגידי להם כדי לרתום את כל הגופים, שיגידו להם, יוצאים לדרך לדבר כזה מטורף.
אני חושבת שבאופן כללי, כאנשי למידע, זה הטיפ הכי גדול תמיד, זה לגעת איפה שכואב לאנשים שמולנו, ולהגיד, בואו תנו לי את היד, יכול להיות שיש לי דרך לעזור לכם להתמודד עם הכאב הזה. והיירינג לצורך העניין, זה נקודה מאוד כואבת בתעשייה, ואם נדע לשים על זה את הספוטלייט, אז אני חושבת שזה יכול מאוד לעזור לרתום שותפים בארגון.
אני אקפוץ לשאלה שאני שואל את כולם, שהם כל מי שמתארח בפודקאסט כמובן, זה איך את לומדת משהו חדש?
הדרך שאני הכי אוהבת ללמוד זה דרך פודקאסטים, האמת. אני גיליתי על עצמי שזה הערוץ למידה הכי חזק אצלי, הערוץ האודיטורי, וגם אני עובדת בתל אביב וגרה בשרון, אז הרבה על הכביש, הרבה בפקקים, אז אני מנצלת את זה לזמני למידה, וכל פעם שאני מתמודדת עם איזשהו אתגר נגיד בעבודה, או ניגשת לעשות משהו חדש, אז אני מחפשת פודקאסט בנושא כדי ללמוד. אגב, זה אחד הדברים שהובילו אותי, אמנם זה לא בערוץ אודיטורי, אבל שהובילו אותי לכתוב את הבלוג פוסט על הבוטקאמפ, כי כשאני ניגשתי לפרויקט הזה, אני ממש שיוויתי לתוכן, לקרוא, לשמוע משהו, איך ניגשים לדבר הזה, ולא ממש מצאתי. אז זה ככה בהערה, אבל בקיצור, פודקאסטים זה הדרך שלי ללמוד, ואם אני לא מוצאת בפודקאסטים, אז אני גם תמיד מחפשת בכל מיני בלוגרים שאני עוקבת אחריהם, זה הדרכים שלי.
אז תודה רבה, אני ממש שמח על הפרק הזה, אני חושב שכל מי שירצה, יצטרך לעשות בוטקאמפ בארגון, זה אחד הדברים שהוא צריך לשמוע, כחלק מהתהליך שלו, הכנה לכל הטירוף הזה, לפני שהוא יוצא לדרך, אז המון תודה אופי, אני ממש שמח על השיחה הזאת, איך היה לך?
האמת שהיה לי ממש כיף, התחלתי קצת לחוצה, גם כי זו פעם ראשונה שאני מתראיינת לפודקאסט, וגם כי יש הרבה דברים שרציתי לשתף בהם, ופחדתי שאני לא אצליח לגעת בהכל, אבל גם הצלחתי להשתחרר תוך כדי, גם אני מרגישה שהעברתי את הדברים החשובים, וגם פשוט היה לי כיף, תמיד כיף לדבר על פרויקטים שעשינו, ולשתף מהידע והניסיון שלנו.
לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה, ותודה לכם ולכן שהזמתם, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il